אני רוצה רגע לדבר על מה שנקרא פגעי טבע, או פגעי טבע פוטנציאליים. בארצות הברית אין הרבה אזורים שאין להם איזושהי חשיפה לפגעי טבע כאלו אחרים. פלורידה ידועה בסופות טרופיות, שבדרך כלל עולות גם לכיוון ג'ורג'יה, שזה אטלנטה, ואפילו צפונה, וכמובן גם לנורת'-איסט. המידווסט ידוע בטורנדוס. לא כולו, אבל חלק גדול ממנו. האזור של טקסס היותר נמוך, יוסטון רבתי, ידוע כגם סופות טרופיות כמו הוריקנים וכדומה. האזורים של הנורת' איסט והמידו ווסט, או החלק הצפוני של המידו ווסט, ידוע בנושאים של מזג אוויר חורפים, נקרא לזה קשים, מבחינת שלג ומזג אוויר קר. קליפורניה ידועה ברעידות אדמה. בקיצור, אין הרבה מקומות בארצות הברית שאין ממש נקיים מבעיות או פוטנציאל של נזקי טבע. אני באופן אישי, האמת אפילו קצת אוהב, לא רוצה להגיד אוהב, אולי זה לא המילה המדויקת, אבל בטח שלא חושש מסוגים מסוימים של נזקי טבע. לדוגמה, הסופות בפלורידה לא מפחידות אותי. אני כן לוקח את זה בחשבון, אני כן מנסה להבין איך למזער את החשיפה, אבל לאורך השנים שמתי לב שכשעובר איזשהו פגע טבע כמו סופה ועושה נזק לאזור, אם ידעתי לבחור איפה לקנות ולמזער את הסיכוי שאני אחשף לסיטואציה כזאת, ותכף אני אתן לכם מספר דוגמאות, סביר להניח שאני ארוויח מפגע טבע. לדוגמה, אזור מסוים נפגע מבחינת בתים, ופתאום יש לנו עכשיו 1,000, 10,000, 5,000 אנשים או בתי אב שמחפשים איפה לגור, ובעצם זה קצת משפיע על שוק השכירות המקומית. לרוב גם אפשר לטפל בדברים האלו עם ביטוח, ובעצם לעשות לא מזעור הסיכון, אבל העברת הסיכון לגורם אחר. אבל בכל זאת, איך אנחנו יכולים לתמרן בדברים האלו? אני רק אגיד, אני רוצה להשתמש בשתי דוגמאות מההיסטוריה שלי, איך אני ידעתי להימנע או לתמרן סיטואציות של פוטנציאל פגעי טבע, ומה קרה באמת שהדברים התממשו. ב-2005, אוגוסט 2005, לפי דעתי, אני לא זוכר, זה היה 25 או 28 באוגוסט 2005, סופת אוריקן, אחת הקשות בהיסטוריה של ארצות הברית, בשם קטרינה, פגעה באזור, הרבתי של ניו אורלינס. אוקיי? זה לא היה רק ניו אורלינס, אבל ניו אורלינס הייתה האפיק, האזור, הגראונד זירו, מה שאומרים, מהרבה בחינות, הרבה בגלל, אולי לא בגלל הסופה, כמו מה שקרה אחרי הסופה, מבחינת הפוליטיקה, איך הממשלה האמריקאית התנהלה וכדומה. אחרי האירוע הזה, כמה חודשים אחרי, ממשל ארצות הברית הפדרלי יצא האזור נפגע מאוד קשה, זה אין ספק, בלי שום קשר לאיך הממשל התנהל, האזור נפגע מאוד מאוד קשה, והממשל האמריקאי החליט לתת הטבות במס למשקיעי נדלן בעיקר, זה היה בעיקר רלוונטי למשקיעי נדלן, כדי לעודד אנשים לבוא ולהשקיע חזרה באזור, כדי לשקם אותו חזרה. שמדובר, כשאני אומר, ניו אורלינס, שהיא במדינת לואיזיאנה, היא הייתה הסוג של המרכז של הסיפור הזה, אבל העדף או ההשפעה של סופת קטרינה הייתה הרבה הרבה יותר רחבה מניו אורלינס, והיא השפיעה על מקומות כמו בטון רוש ולפלט לואיזיאנה, שזה בערך שעה מניו אורלינס, לפי דעתי אפילו עד לייק צ'ארלס, שזה אפילו שעתיים אולי נסיעה מניו אורלינס, וגם לכיוון של מוביל אלבמה, פנסיקולה פלורידה, שזה קרוב למוביל אלבמה יחסית, ג'קסון מיסיסיפי, בקיצור, יש שם איזה קשת של, של אזורים שחוו את הנזקי הסופה, והממשל הפדרלי הכריז עליהם כאיזשהו אזור עם עטבות מס למשקיעי נדלן, כדי להחזיר, כסף ולהזרים כסף למקום כדי לעזור לו להשתקם. לי יצא להוציא מספר סיורי משקיעים לאזורים האלו, וללכת לראות הזדמנויות השקעה, אבל כחלק מללכת לראות הזדמנויות השקעה, גם תמיד טרחנו לעשות סיור מקדים בניו אורלינס עצמה, ולראות את הנזק שקטרינה עשתה, במה שנקרא, מקרוב בעיניים שלנו, ועד היום אני יכול להגיד לכם שחרוט לי, צרוב לי, על ה-DNA אני מניח, איך נראים נזקים של מים. מה הכוונה במים? בית שהוצף ועמד במים במשך 3, 4, 5, שבוע, 10 ימים, לפני שהמים התחילו לרדת, איזה נזק זה עשה לבית הזה. אחד הדברים שאני הכי נמנע מהם, מבחינת פגעי טבע, זה אזור שהסיכוי לשיטפון במובן של מים עומדים הוא גבוה. את זה אני ממש משתדל להימנע, זה לא משהו שהוא מדע מדויק, אבל אני בהחלט לוקח את זה בחשבון שאני מסתכל על ההשקעות. סופה, אני עוד יכול להתמודד עם הנזקים בצורה יותר טובה, למרות שיש לזה עלויות. נזקי מים, הם פשוט, גם אם יש לזה עלויות, המים שבגלל שבארצות הברית הבנייה היא בעץ, העץ יושב במים שבועות, ימים שלמים, הוא נרכב, מתחיל מולד, אני לא זוכר את המילה בעברית, מתחילות בעיות, זה מאוד מסובך לפנות, לתקן, לטפל, זה נזק שיכול להיות מאוד קשה לתקן אותו, לא בלתי אפשרי, אבל דורש הרבה התעסקות והרבה פעולות מנע, וגם אז לא תמיד ידע אם זה באמת יעשה את העבודה כמו שצריך, וזה יכול להיות נזק ארוך טווח על הבית עצמו. הכל פתיר, זה רק עניין של עלות ופתרונות נכונים, אבל איזה כאב ראש, איזה התעסקות. לכן אני משתדל להימנע מהנושא הזה של בעיות, נקרא לזה של מים. זה לא אומר שאנחנו תמיד נוכל להימנע, אבל בהחלט אני מנסה עד כמה שאני יכול. אירוע שני שאני חוויתי, או אפשר להגיד חוויתי בלי להיפגע, זה הוריקן הרווי, הרווי ביוסטון, לפי דעתי זה היה לפני כ-4 שנים, אני לא זוכר בדיוק, שהיקה ביוסטון. באותה תקופה למשקיעים שלנו ביוסטון היו, אני לא זוכר בדיוק, אבל בטח באזור ה-150 נכסים, בתים, וכל הבתים באזור הזה היו ממוקמים מאיזשהו קו וירטואלי, שנקרא לו הקו המזרח מערב של הדאונטאון יוסטון, וצפונה. זאת אומרת, לא היה לנו אב נכס שנמצא דרומית לקו החתך הזה, המזרח מערב, דרומית מהעיר יוסטון. כולם היו או בקו הזה וצפונה. כשהרווי היקה, באמת האזור שנמצא דרומית ליוסטון, לעיר עצמה ודרומה, נפגע קשה, קשה, קשה מאוד. עם הרבה מים, הרבה נזקי מים, השיטפונות וכדומה, והאזורים שנמצאים צפונית, היה, בוא נגיד, הרבה פחות פגיעה. אני כמובן עושה את זה מאוד גס, אבל בצורה משמעותית הרבה פחות פגיעה. לצערי הרב, רק לקוח אחד שלי, משקיע אחד יקר, נפגע ממים שנכנסו לו לבית, ועמדו שם בגובה של בערך 10 סנטימטר מהרצפה, נזק שעלה לו כ-$20,000, זה לא נעים, אבל זה לא משהו ששבר אותו, בכלל לא. ומלמד הבית הזה, היו אולי פה ושם עוד כמה חלון שנשבר, משהו איזה סיידינג של הבית שנשבר, לא דברים קטסטרופליים שאף אחד לא מצליח להתמודד, האמת, מעבר למתח הראשוני, שבימים הראשונים לא ידענו בדיוק מה קורה עם הבתים, כי גם היה המון אי-וודאות, גם היה תשתיות שנפגעו, גם היה קשה להגיע לבתים. זאת אומרת, מישהו נסע לכיוון בית, והכביש היה חסום עם, 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 עם עצים או עמודי חשמל שנפלו, וזה הקשה להגיע, אז היו כמה ממים מתוחים, אבל לאט לאט הצוותים הגיעו לבתים, בדקו, ראו הערכות נזקים, חודש קשר עם דיירים, או שיעזבו, מה שנקרא, עזבו לה לכמה ימים, חזרו לבית, דברים התחילו להתבהר, ובאמת בית אחד נפגע. אנחנו, כשהאירוע הזה של הרווי היכה, הדבר הראשון שאני עשיתי, בעצם עשינו כמו איזה חמל. ופתחנו קבוצת וואטסאפ לכל המשקיעים ביוסטון, והתחלנו להעביר הודעות, אינפורמציה, לבדוק עם הצוותים, לשלוח אנשים. בעצם יצרנו מצב של שקיפות, או לנסות לתת עזרה לאנשים, ללקוחות שלנו, בצורה ככה, בתקופה של כזה לחוצה, ובאמת לעבור את התקופה הזאת, אם זה תמיכה מעשית, ואם זה תמיכה קצת יותר נפשית, ולהרגיע את הרוחות, והכל באמת התגלה לאחר ימים כבסדר גמור, בסך הכל למעט בית אחד. עכשיו, יש מי שיגיד, וואלה, איזה מזל, איזה מזל יש לכם שרק בית אחד נפגע. ונכון, האמת שיש פה גם מידה של מזל. אני אגיד שיש פה מידה של מזל, אבל גם הייתה פה לאורך כל התקופה יד מכוונת. מה זה היד המכוונת? אנחנו. מראש תמיד דחפתי את הצוותים ואת המשקיעים לקנות נכסים באזור הצפוני יותר, בחצי הצפוני יותר של המטרו הזה שנקרא יוסטון, ולא בדרומי. למה לא בדרומי? משתי סיבות מאוד מאוד פשוטות. אחד, זה אזורים שאני יודע שהם הרבה יותר חשופים לשיטפון, והדרך שאני יודע את זה, זה גם כי יש מיפוי של אזורים של מועדים לשיטפון, או הצפה הייתי צריך להגיד, סליחה, הצפה זה המילה הנכונה, וגם האזורים האלו חייבו את הלקוחות שלנו לקנות ביטוח נגד הצפה, flood insurance, ו-flood insurance הוא לא בהכרח דבר יקר, אבל זה עדיין עוד עלות, זה יכול להיות $700 בשנה, זה יכול להיות $2,000 בשנה, תלוי בכל מיני פרמטרים, ומה שזה גורם, זה גורם לתזרים, שגם ככה הוא תזרים מאוד מאתגר, לשחוק אותו. לכן היה פה גם שיקול ענייני, וגם שיקול כלכלי. ומהסיבה הזאת תמיד דחפתי את המשקיעים שלנו לא להיות באזור הדרומי, אלא באזור הצפוני של מטרו יוסטון. היום נתקלתי בידיעה בעיתון איך, שאומרת מה יקרה למטרו יוסטון בגלל השיטפונות, ליוסטון. וברוב הכתבה התעסקו בכלל באזור שנקרא גלווסטון. גלווסטון ממוקמת 50 מייל דרומית ליוסטון, שזה בערך להגיד ההשפעה של אקו על תל אביב, אוקיי? פחות או יותר, או חיפה על תל אביב. כולנו יודעים שהמרחק הזה הוא מספיק גדול כדי להבין שיש פה עוד הרבה באמצע. זה לא שגלווסטון מרוחקת מאוד, אבל היא מספיק מרוחקת כדי לא להיקרא יוסטון בזכות עצמה. ואני אגיד למי שלא מודע לזה, ואני מוזמנים להסתכל על המפה, גלווסטון יושבת על מפרץ מקסיקו, ממש על המפרץ, והיא הקו הראשון לכל סופה ואו גל גדול שיבוא מהים, צונמי או משהו אחר, היא ממש מה שנקרא החומה הראשונה. זאת אומרת, אם מגיע גל מהים, המקום הראשון ממפרץ מקסיקו שיפגע, סביר להניח, זה גלווסטון. לא רק שהיא תיפגע, סביר להניח שהיא תבלום הרבה מאוד מאותו גל גדול. הרוחות כמובן יכולות להמשיך לתוך העיר ולהמשיך להציף מים, והמים לא נגמרים שם, זה נכון, אבל גלווסטון תמיד המיקום שלה, לפי ההבנה שלי ומה שאני רואה, היא תמיד תחטוף הרבה יותר חזק. לא דין גלווסטון כדין יוסטון. לא דין גלווסטון כדין The Woodlands, Springs, מקומות שונים, קונרו, באזור מטרו יוסטון, שהם אפילו רחוקים לפעמים שעה צפונה או כשעה צפונה מהעיר יוסטון עצמה. לכן אני אגיד שכשאני רואה ידיעה כמו האם יוסטון הולכת להיות מוצפת, אני מצד אחד מאוד מקומם אותי הכותרת, מצד שני אני מתמוגג. למה אני מתמוגג? מעולה. עכשיו יקרו את זה 1,000 איש שרוצים להשקיע ביוסטון, בארצות הברית פה 10,000 איש שרוצים לקנות ביוסטון, וגידו, בונה, יוסטון זה עיר שמוצפת. אנחנו לא הולכים לשם. כשאני שומע אנחנו לא הולכים לשם, זה אומר, מבחינתי, פחות קונים, פחות קונים, פחות תחרות, יותר טוב לנו. אני יודע שזה נשמע מאוד כזה הזוי, אבל ככה הדברים הרבה פעמים מתנהגים, ולכן אני לאורך כל הקריירה שומע ממשקיעים, אני לא הולך לפלורידה. למה? יש שם סופות. אז אני רוצה להגיד לכל מי שאומר את הסיסמאות האלו, זה בסדר גמור, קודם כל זה ברור שזה בסדר גמור להחליט לא ללכת לאזור מסוים בגלל דבר כזה או אחר. אני ראיתי לאורך השנים שיש קצת יותר תוכן או פרטים לדברים האלו. לדוגמה, יכול להיות שאנחנו קנינו בית באזור הדרומי של יוסטון, והוא נבנה לפני 20 שנה, שהמראש עשו לו, באנגלית אומרים elevation, הוא יושב שניים, שלושה מטר מעל פני הקרקע, בכוונה, והבית הזה, הסיכוי שלו לקבל הצפה, הוא נמוך מאוד מאוד מאוד, למרות שהסביבה אולי מוגדרת כאזור הצפה. לכן, צריך לבדוק, וצריך לראות, וצריך להבין, ולא להיבעל, ולהבין שמטרו יוסטון זה מטרו של 6.5 מיליון אנשים, אולי כבר 7, מתקרב ל-7 מיליון אנשים, זה שטח עצום מבחינת הגודל שלו, זה מקום שאפשר לנסוע מהחלק הדרומי של המטרו, ועד להגיע לחלק הצפוני של המטרו, זה יכול להיות שעתיים נסיעה, אפילו אולי קצת יותר, זה לא כזה מקשה אחת, לא דין ספרינג כדין גלווסטון בכלל, ולכן מי שמסתכל על הכותרות ונבעל, אני מבין את הבעלה, אני מציע לכם, אם אתם נבעלים, אל תשקיעו, תודה רבה, זה משאיר לנו יותר, ואם אתם קצת יותר מוכווני פרטים וירידה לפרטים, בוא נבין איפה, כן, לא, מה, איך, איזה בית, מה כדאי לעשות, ואחת הדרכים הכי טובות לדעת מה רמת הסיכון, נקראת ביטוח. חברות הביטוח משקיעות הרבה מאוד משאבים לתמחר את עלות הביטוח באזור מסוים, שחלק גדול מזה קשור לחשיפה לסיכונים ותביעות מעבר. לדוגמה, אזור, נגיד, קנזס סיטי, שהוא גם אזור שלכאורה קנזס ידועה כטורנדוז, הביטוח שאנחנו בדרך כלל משלמים על הבתים שאנחנו קונים, שהם אותם מאוד דומים לבתים ביוסטון, הוא איפשהו באזור החצי, או כמעט חצי, או יותר זול, מבית דומה במטרו יוסטון. סתם לתת פה דוגמה של, הנה, החברת ביטוח תמחרה כבר את הסיכון באיזשהו מקום. לכן, קודם כל צריך להבין שביטוח או ביטוח הצפה זה משהו שקל להבין ממנו את רמת הסיכון. זה לא שחור ולבן, כי יש שוני בין ביטוח לביטוח לפי הגיאוגרפיה והאזור, אבל יש גם שוני שהוא שוני רגולטורי, שהוא לא קשור לגיאוגרפיה, שהוא קשור למדינה, לממשלה וכדומה. לכן, חשוב לרדת לפרטים האלו, חשוב להבין האם צריך ביטוח הצפה או לא. דרך אגב, אני מכיר מישהו שבהרווי היו לו, אני חושב, 13 בתים שנפגעו בהצפה, ושהכל היה בטירוף, בכלל מישהו שאני לא מכיר אישית, אבל הבנתי שהוא שם כנראה בעין השערה, שלחתי הודעה, אמרתי לו, אני מקווה שהכל בסדר, האם אפשר לעזור, מה אפשר לעשות, בכל זאת. הוא אמר, הכל בסדר, יש לנו 13 בתים שהוצפו, יש ביטוח הצפה, יהיה פה תקופה מאתגרת, נעבור אותה. אז רק לדוגמה שהוא ממש לא התרגש, כי היה לו ביטוח. אז זה נקרא איך למגר את הסיכון לגוף אחר. יש איזה עלות, לא תמיד היא חייבת להיות יקרה, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. לכן כל מי שחושב על פגעי טבע, אני רק רוצה להגיד, קודם כל, ארצות הברית, נדיר שיש אזורים שאין להם פוטנציאל פגעי טבע. יש, אבל זה לא נפוץ. אז כבר אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שזה תמיד שמה. הפוטנציאל פגעי טבע הוא כמעט תמיד. דבר השני, ביטוח. ואז אפשר לדעת רק מעלות הביטוח, כמה סיכון יש פה, וגם לקחת את זה בחשבון, כן לעשות את הביטוח הזה, או לעשות ביטוח כזה, וכמה הוא עולה, ואז להבין את רמת הסיכון שיש לנו בהשקעה. המלצתי, קצת לרדת לפרטים, לבדוק, להקשיב, להסתכל, לשאול, להתייעץ עם אנשי ביטוח, אנשים מקומיים, ואז לפעול בהתאם לאינפורמציה, ולא בהתאם לאיזושהי כותרת בעיתון. להתראות. חברים יקרים, לפני שאנחנו נכנסים לפרק, אני רק רוצה להגיד לכם שבמהלך חודש יולי ואוגוסט, קיץ 2021, אני הולך לבקר בארץ לתקופה של קצת יותר מחודש. ב-14 ליולי, אני חושב שזה יום שלישי או רביעי, אני לא בטוח, 14 ליולי זה אני בטוח, אני מרצה מול פורום של משקיעי נדלן באזור קניון איילון. בדקות אלו או ברגעים אלו, מכירת הכרטיסים כבר מתקיימת, ולפי עדכון שראיתי ממש לפני איזה שעה, אולי קצת יותר, כבר נמכרו כ-80-85% מהכרטיסים לאירוע. יש עוד זמן להירשם, אני חושב. ובאמת זה אירוע פיזי, לא דיגיטלי. ולכן מספר המקומות באמת מוגבל. והאירוע מושקע, יש אוכל ויש מרצים, ואני מרצה, ויש עוד איזה שלושה מרצים שמגיעים. זה מעין מיני יום עיון באמצע השבוע, מ-5 עד 9 כמדומני. הזדמנות למה שנקרא לשמוע, להקשיב, ללמוד. אתם מוזמנים להצטרף לאירוע הזה, אם תספיקו להירשם. האתר להרשמה נקרא nadlanexpo.com, הכל באנגלית, nadlanexpo.com. מוזמנים להיכנס לשם, להירשם. אני חושב שמי שיספיק עוד, יכול להיות שהוא יצליח להירשם בהנחה. אני חושב שהמחיר מחר או עוד יומיים עולה. אתם תירשמו, נתראה באירוע, אני מקווה, נתראה בארץ, ובנוסף אני רק רוצה לציין שאם מישהו רוצה לארגן אירוע נוסף על הרצאה של השקעות נדל"ן בארצות הברית, ולנצל את ההזדמנות שאני בארץ, מוזמנים ליצור קשר, אולי נצליח לגרום לזה לקרות. נתראה בישראל, תהנו מהפרק, להתראות.